עמד באחוז הזעם, כבר מוזמנים, מוזמנים להמשיך ובדיוק ולסעוד. כבר בפתיח שאני לא אשכח, התודות מגיעות לאלינור שחשבה יצירתי, ולמאיה שחשבה גם כן יצירתי. אחת אחראית על הקוב האדומה והשנייה על הקוב הדלעת. יש איזה חבר מקצוען בקובות שאני מחזיק אותו ממנו. הוא אומר לי, תקשיבות האמיתיות, האמיתיות האמיתיות, אתה לא לוקח בשר טחון ועושה את החיים קלים. אבל בסדר, זה חובת ההוכחה על אותם מקצוענים. אז ערב טוב וברוכים הבאים. היום עיקר הישיבה תעסוק כמובן בהיערכות שלנו לפתיחת שנת הלימודים, זה החלק העיקרי של הישיבה, אבל לפני כן יש לנו מספר עדכונים וכמה סעיפים טכניים, שאני אנסה לעשות אותם ככה במהירות על מנת לעסוק בליבה של הישיבה. אז ברשותכם אני קודם כל פותח את הישיבה מן המניין מספר 6, ואני רוצה כך לפתוח ברשותכם במספר עדכונים. ראשית אני רק מציין שהייתה לנו כוונה שהמליאה הזו תתקיים בניר עוז אצל חברנו כמליאת הזדהות והתכנסות, בשל סיבות טכניות שנובעות מהיערכות של חברים מניר עוז, בשלב הזה דוחים את זה. אני מקווה ש במהלך ספטמבר נצליח לקיים שם את המליאת הזדהות. מי ייתן וכבר נקיים אותה וכבר כולם ישו
איפה,
גם
איפה, שמה?
שמה, כן, כן. בניר עוז, בחדר עוז. זאת הכוונה ואני מקווה שזה יקרה. מחר 1 באוגוסט, לא, זה לא יאמן, זה כשאתה גם בא ואתה אומר את המספר הזה 300 ימים, זה מספר שהוא אסטרונומי, הוא בלתי תפיס. אנחנו רואים גם ככל שחולפים הימים, גם כך אנחנו מבינים את המשמעות לאותם 115 אחיותינו ואחינו שנמצאים בתוך המערות החשוכות הללו. אני בתקווה, סליחה?
צערנו הרב הרבה פחות.
אז זה בדיוק מה שרמזתי, ואני מקווה שכמה שיותר שורדים, אני לא יודע לומר זאת, אבל מי ייתן ויחזרו, ומחר כמובן יש את ההצהרות של ה-300 ימים.
תבואו להצהרות, כמה הגעת.
אבל חשוב לציין שבנוסף להצהרות של יום חמישי, ביום שבת, מוצאי שבת, אנחנו קיים עצרת הזדהות של המועצה שלנו, לתמיכה כמובן במשפחות החטופים, תחת הסיסמה של יואב אומרת עכשיו. זה יקרה במוצאי שבת אצלנו בגבעת תום ותומר. אני כמובן אשמח לכל מי שיצטרף אלינו, יש לזה משמעות עצומה בעיניי. ודבר נוסף שחשוב לציין במעבר חד, אז ככה לוקח לי כאילו לוקח נשימה, אנחנו מקיימים את פסטיבל, את הפסטיבל הקיץ שלנו בבית גוברין. אני כמובן משתף אתכם שהשנה אנחנו הזמנו גם למופע של עדן חסון, גם את המלשבים, גם את החיילים בסדיר וגם את החיילים במילואים. שם שזה נכון להוקיר להם ולזמן אותם לשם. במקביל כמובן שגם נשלח אליכם זימון על מנת שכל אחד יוכל לבחור ולקחת חלק בתוך המפעל הזה, שהוא מפעל מדהים ומקסים. למרות הכל ואף על פי כן, אנחנו גם כמובן לא נשכח, אני מקווה שעד שנגיע לפסטיבל יקרה פה נס, אבל ככל שלא יקרה, אנחנו כמובן גם נדאג לציין את זה גם כמובן בדרך היואבית שלנו. סיימנו פרויקט של הצללה בבית הספר האלה, ואנחנו ממשיכים בעבודות הקיץ גם בשדות יואב, ויש לנו גם משימות נוספות שהן עוד לפנינו, ואני מניח ומאמין שבהובלתה של רונית אנחנו נסיים את כל עבודות הקיץ ונוכל ב-1 בספטמבר להגיע נכונים לקו ההתחלה. פרויקט נוסף שכבר התחלנו בו והצבנו אותו, ואנחנו נגיע לכל היישובים להציב, זה הקרטוניות המוצבות החדשות שלנו, גם המקורות, על מנת שתהיה בליה של לחות ורטיבות, הם מוצבים ביישובים, אתם תיחשפו להם, יש לזה חשיבות גדולה. עד כאן העדכונים שלנו. לגבי הפרוטוקול הקודם, ה-18 ביוני, האם יש כאן למישהו אמירה, הערה? אם לא, אנחנו נאשר אותו זה אחד. וברשותכם, אני ככה רוצה לעשות איזשהו רק שינוי קל טכני, כדי לא לעכב יותר מדי את החבר שלנו שהגיע לכאן להציג את הדוח כספי של יוצ'ינדאט. אנחנו מתחשב בך על כך שאמרת שזמנך דוחק בך. וברשותכם, אני רוצה לעבור לסעיף 5 דווקא, דבר אחד. אנחנו יכולים לדעת, אנחנו עם יוצ'ינדאט מאחורינו. מעולה. תודה.
שלום לכולם, שלומתי, אני בגן יעל, אני מנכ"ל של יוצ'ינדאט, יוצ'ינדאט
זה... רגע, זה סליחה טכנית, יש כאן מישהו שלא מכיר את דנה?
לא יודע, יש פה חברי מליאה חדשים,
אולי... אתה כבר היית?
למליאה הזאת כבר
הצלחת. הוא מתבלבל בין קריית גת, הוא מגיע הרבה לקריית גת, שם היו בחירות לאחרונה, הוא לא קלט שאנחנו אותם אלה כבר מלפני שנה. לגן, כולם מכירים, זה רק הקובה שלטה על הראש, זה הכל. קדימה.
אז פה בכל שנה אני מוכן בכיף להציג את המאזן. המאזן בעצם צריך להיות מאושר על ידי שלושת המליאות של שלושת הרשויות ששותפות בחברה, של צו וכמובן עיריית קריית גת ומועצה אזורית שפיר. בעצם העניין, בסך הכל נגיד גם שזה עלה בהנהלה, נכון?
כן.
המאזן הוא די פשוט וחלק, כמו שאומרים. אם נלך לדוח רווח והפסד בעמוד 4, יותר משמעותי, אז צריכים לראות פה את ההכנסות של החברה, יש פה רשויות מקומיות, זה הכספים שאנחנו מקבלים בעצם מיד קריית גת, איזשהו הסכם היסטורי, שאנחנו קונים אחוז מסוים גובה ההכנסות של הארנונה שמתפעלים בקריית גת. יש פה סכום שבדרך כלל מופיע וגם השנה מופיע כמובן שזה מפיתוח. זה כספים שאנחנו בעצם, יש לנו כשתי חשבונות, אחד חשבון של פיתוח ואחד חשבון שוטף. כשאנחנו עושים עבודות פיתוח ותשתית, כי אנחנו חברה שפועלת באופן משמעותי ובקטע הזה, אז אנחנו בעצם מושכים את הכספים, והכספים, רק הכספים שמבוצעים בפועל, הם הכספים שנכנסים באותה שנה. יש קצת הכנסות מההכנסות, בחברה יש לנו מבנה שבנינו, היום אנחנו, כמו שאתם יודעים, אנחנו בונים עוד מבנה, וגם הוא אמור להיות חלק מההכנסות של החברה. סך הכל ההכנסות 13.5 מיליון, יש פה הוצאות טיפול שכבר עומדת רגע לסעיף 5, לעמוד 5, ולראות את הפירוט של ההוצאות טיפול, אז יש ויש את ההוצאות ההנהלה וכלליות. אין פה דברים משמעותיים שהשתנו משנה שעברה.
מה נשאר בטוטל?
בטוטל, אם נחזור לסעיף 4, אז אנחנו כמו כל שנה, חברה היא חברה רווחית בסופו של דבר, אבל אנחנו קצת מנסים לא להיות יותר רווחיים כדי לא לשלם הרבה מס. אבל השורה התחתונה זה שבסוף שנה יש יתרות רווח של 2.5 מיליון במצטבר בעצם. זהו, בגדול אם אתם רוצים, אם יש שאלות, אשמחתם לראות.
אתם חברה בע"מ?
בטח. חברה בע"מ, בכל דבר. שלמת
מה... מה עומד הפיתוח של המבנה, ואיפה זה עומד?
המבנה אנחנו... שווה אולי לדבר כמה משפטים. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לאור המלחמה ולאור כל הבלגנים שהיו, אז אנחנו נכנסנו לאיזושהי משא ומתן עם הקבלן שאמר שהוא מחזיק כסף, והדירקטוריון בישיבה האחרונה שלו בעצם נתן אפשרות להגדיל את הפרויקט ב-25% על מנת שנוכל לסיים אותו ולא נפוצץ את העניין. אנחנו נקווה שבימים אלו הקבלן ייכנס לעבודה עוד פעם, ואני מעריך, אנחנו מעריכים, אם לא יקרה שום דבר ולא יהיה לנו הפתעות נוספות כמו מלחמה כזאת או אחרת, שהבניין יסתיים בסביבות מרץ אפריל שנה הבאה.
25% מלא סכום.
הפרויקט הוא, בבסיס שלו, המבנה עם המכרז, הקבלן זכה ב-25.5 מיליון שקל. מדובר במבנה של 4,500 מטר, מבנה משמעותי, ואני נתי.
נתי, אתה חושב שם, לא?
אני ואורי, שנינו דירקטורים.
אני פעם מציע, ממליץ, תבואו לביקור.
למה הוא ישמש?
הוא משמש בעיקרון להשכרה, אבל יש לנו שם כל מיני פרויקטים שאנחנו רוצים להשתמש בשם החברה. יש שם מרכז כנסים שאנחנו עושים אפשרות להופעות. למטה יש המבנה, הוא מבנה שמשולב בהייטק עם מכולות. חלק מהמכולות יושבות קומה ראשונה שהיא גבוהה, מפולשת גבוהה, בעצם מיועדת לכל מיני יומנים, מסעדה, בית קפה, דברים מהסוג הזה. יש להם גם איזשהו חלום שבקומה השלישית אנחנו נשלב משהו שקשור לתיירות, כמו מרכז מבקרים ברמה מאוד גבוהה. יש קומה אחת שאנחנו רוצים להפוך אותה לסוג של WeWork. אנחנו, יש כל מיני מחשבות. בסופו של דבר, גם אם תבוא איזה חברת הייטק ותרצה חצי מהמבנה והמחיר יהיה נכון, אני מניח שאולי גם נזכיר. אבל בעיקרון, הוא אמור להיות מושכר, מניב הכנסה, גם החברה לקחה הלוואה עבור השלמת הבנייה של המבנה, ואני מאוד מקווה שבסביבות אפריל שנה הבאה אנחנו נחנוך אותה. אתם שוב פעם.
הזמנה היא טובה, השאלה איך יהיה האירוח, אתה יודע, זה חלק...
שמע, עכשיו יש לי מה לצפות.
אני באמת חושב שזה מאוד נכון לקיים גם סיור, להכיר גם מקרוב את הפעילות של החברה, של יוצ'ינגה, גם טוב מראה עיניים, ענת להבין במה מדובר. וגם לקיים דיון אמיתי על יוצ'ינגת וברמה שלנו, זה פחות קשור כרגע לנושא של הצגת הדוח, ואני חושב שכדאי להפריד בין שני הדברים. אז ככל שאין לחברים כאן שאלות נוספות לדגן על הדוח עצמו, אז אני מבקש כמובן לאשר את הדוח כפי שהציג אותו דגן, ואם אין נמנעים או מתנגדים אז אנחנו מאשרים זאת באחד. אני מאוד מודה לך דגן, שיהיה לנו המשך ערב נעים. תודה שהיית איתנו, ביי. ברשותכם, אני רוצה להחזור חזרה לסעיף 3. אנחנו רוצים לאשר את התקציב של ועד מקומי, של בעצם שני יישובים, גם של כפרי וגם של נגבה. אני בכוונה, כן, זה לא...
אוקיי.
זה לא, כן, זה לא. אתה צודק, ולכן אמרתי, אני...
אוקיי.
חד וחלק. אישור תקציב ועד מקומי לשנת 24 לשני היישובים, כפר עריף על סך 533,185, נגבה על סך 631,822. אורי, יש לך איזשהו הערות לגביהם או שאתה ממליץ
לאשר?
מוגש תקין, האם יש למישהו שאלות לגבי כך? אנחנו סך הכל כאן ברמה הטכנית כמו שאמרתי, אז אנחנו מאשרים אותם.
לא בסדר שזה תקין, מה?
פרדון, מצטיינים, הגישו בזמן.
אנחנו עוברים לסעיף 4, לדוח כספי מבוקר של כפר עריף לשנת 2023. שוב, אורי, אתה עברת על הדוח?
כן, אני ועוד עברנו, אין הערות, גם הפרוטוקול גם אושר לידי הוועד המקומי של כפר עריף.
המלצה שלך למליאה לאשר אותו?
כן, כן.
חברים, נמנעים, מתנגדים, אז אנחנו מאשרים פה אחד. אישור נוהל תמיכות 25. אורי, אתה רוצה רגע להציג?
אנחנו מחויבים לאשר עכשיו בשלב הזה של השעה. קודם כל יש לכם פה את הוועדה המקצועית של התמיכות, המנכלית, יועץ משפטי ואנוכי. אז יש את ההמלצה בהתחלה, ושלחנו כמובן גם את התבחינים לשנת 25, הם אותם תבחינים ששירתו אותנו גם בשנה הנוכחית. בעצם זה התבחינים לשנת 25, כן, לשנה הבאה, שאת המסגרות אנחנו קובעים במסגרת התקציב. נזכיר שיש לנו ארבע סוגי התמיכות שאנחנו נותנים. אחד לנושא השירותים הרווחה, השירותים החברתיים, השני זה בנושא הספורט, השלישי זה בנושא, מה? כן, בתרבות, והרביעי שהוא חדש יחסי הוא בנושא החירום. אז זה מופיע, אפשר לראות, יש שם כל מיני סייגים וכל כל הדברים האלה. אם יש שאלות אני אשמח.
אם כך יכול שאין שאלות ואין מתנגדים ואין נמנעים, אז אנחנו גם את זה נאשר. תודה רבה, ואנחנו עוברים לוועדת הנחות. בטרם אורי רגע יציג את זה טכנית, ליסה, את רוצה להתייחס לוועדת הנחות? יושבת הראש?
כן, אני יכולה רק להגיד שזאת הייתה הפעם הראשונה שלי בוועדה. מאוד התרשמתי קודם כל מאופן ההתנהלות ומהצורה שבה גם החומר הוכן וגם בצורה שהוא הוגש. זה היה ממש, והיה דיון ענייני לגבי דברים ספציפיים. מה שהיה פשוט וקל, אז כמובן זה, מאוד התרשמתי.
אני מבין שכמעט בעצם כל
התארנו את הפרוטוקול בעצם, כמעט כל ההנחות.
על פי חוק.
על פי חוק, היה שם רק שניים, נדמה לי שזה היה קשור לעסקים בכלל, לא ל...
כן, כן, הוועדה דנה בעצם... והנחות שהם על פי חוק, שבשנה שוטפת לא צריכים את אישור הוועדה,
נכון.
אלא רק אלה שהם רטרו, זה מה שזה.
נכון.
ועוד היו שלוש בקשות למה שנקרא למחיקה או לפשרה, שזה גם לסמכות הוועדה, ובקשה אחת נדחתה, ושתי נכון. בקשות האחרות אושרו. סך הכל, רטרו זה כמעט 40 אלף, זה 39,987, והפשרות, סך הכל זה שנתנו, זה 26,624. זה לא סכום גדולים. זה לא שמי,
הנחה
לשולחן הצריך אישור. אנחנו מניחים, אבל בכל מקרה אם יש לאנשים שאלות או אמירה.
לא, הייתה שם נציגת רווחה והיועץ משפטי, היה דיון משמעותי.
זה המקום, אני חושב שבשכל החברים פה, אחד להודות גם לך שאת מובילה את הוועדה וגם לחברים, גם על המקצועות שחשובה מאוד, וכמובן הדיסקרטיות, זה בסופו של יום עניינים שנוגעים בדינים של משפחות ושל אנשים פרטיים, וחשוב לשמור באמת ברמת הדיסקרטיות. ינקלה, אתה באיקון? אז שנייה לפני שינקלה מתחיל, והוא כבר מתחמם על הקו, אני רק יוסיף שאני מניח שגם אתם, גם אתם אני מניח שמעתם על האירועים האחרונים שהתחילו אתמול בערב, ולידו גם לבוקר, בעקבות כך כמובן שאני גם קיימתי התייעצות עם מפקד הנפה, על מנת לעמוד על הדברים מקרוב. כפי שכולנו יודעים, נכון לעכשיו אין שינוי בהתנהלות של פיקוד העורף, אנחנו ממשיכים בהתנהלות הרגילה, אבל יחד עם זאת התקיימה גם היום פגישה, גם בהובלת המנכ"לית, על מנת לחדד את ההנחיות שלנו. הודעה בהתאם לרוח הדברים יצאה לכל צוותי צחי וכיתות הכוננות שלנו. מחר בתקווה שיהיה לנו גם עוד לילה שקט, ורוב הערכות של הלילה עוד יהיה שקט. אנחנו גם נעדכן מתי הלילה יהיה פחות צפי להיות שקט, אבל ככל שאנחנו נעבור לילה שקט כזה, תתקיים כאן גם מחר כינוס של בעצם כל המכלולים שלנו כאן בתוך המועצה. אנחנו נקיים, אנחנו מעדיפים להיות תמיד ערוכים רגע לפני מאשר להצטער רגע אחרי. למרות שזה נשמע קלישאתי, לצערי כולנו כאן לימודי ניסיון, ולכן יש איזו חשיבות להכין את התושבים שלנו. אנחנו עירנים לכך, זה לא נעלם לרגע ממחשבותינו, וחשוב שתדעו זאת. ונעבור למשהו שהוא אמור להיות בעיניי הכי מלבב, הכי אופטימי, והכי נותן את הריחות. זה עולם החינוך כמובן, אז בבקשה ינקלה.
אפילו קובה זה לא...
זה קובה או קובה? דבר אחרון שאני אפילו...
דעתי קובה.
דעתי תלוי ב...
שאתה קובה.
תלוי בטעם.
כמעט כמורי קובה. הקוב היה מצוין, כמעט ברמה של זה שציפי יחד עושה, אבל...
אז אמרתי הפוך.
אבל כמעט.
אה, אתה
מוקלט. נמצאות איתנו פה היום צוות המוביל של פרויקט חינוך. בבקשה. אני אציג את עצמכם.
אציג את עצמכם.
ואני עינת לוינטל, מנהלת את המחלקת גם. אני עינת חבני, קבסית ומנהלת מחלקת פועל. דורס רוזנברג, מנהלת בשירות הפסיכולוגי של
הקופים. בבקשה.
כן.
אנחנו, אני מקווה שמהלך השנה, יש, יש עוד כמה בעלות תפקידים פה חשובות, אבל בעצם זה מחלקת החינוך של המועצה, של בית החינוך. אני עשיתי ככה למען התזכורת והרענון, להזכיר לפורום פה את התחומים השונים שאנחנו עוסקים בהם פה, במחלקת חינוך זה, האמת היא שזה הרבה מאוד דברים. ויש לנו ממשק עמוק עם, בעצם כל מחלקות המועצה, ברור, הגזברות, ההנדסה, הרווחה וכן הלאה. ובמהלך השנה, אם יעלה צורך, אם יהיה עניין, אז אנחנו נוכל לעשות drill down כזה בכל אחד מהתחומים השונים שאנחנו נמצאים, או בשפח, או מול בתי הספר, הפרט וכו'. לפני ש... כשהכנתי את המצגת, אז רונית אמרה לי שיש מקום שנגיד איזה מילת סיכום על תשפ"ד שעברה, וזו הייתה הזדמנות, הרמה להנחתה, כי באמת חשבנו, והאמת היא שכשאנחנו רואים את הדברים מולנו, שנדהמים מה עברנו השנה הזאת, אז בעצם אנחנו, אני מזכיר למליאה, למי שהיה פה באוגוסט האחרון, שבעצם התעסקנו בשאלה של גודל כיתות א' באלה, המעבר, הייתה כיתה שבעל תקן בצפית וכולי, הגן אל עזי שהיה בעיה עם האישור שלו לפעולה וכולי, זה היה באוגוסט. פתחנו את שנת המדינים בספטמבר בצורה מאוד מוצלחת, ואז הקלפים נטרפו בשביעי לאוקטובר, ועברנו באמת שנה ממש מדהימה. היו כמה מאתגרת, מאתגרת, מדהימה, בדרכה הדהימה אותה.
מדהימה בדרך כלל זה קונוטציה חיובית.
כן, אני חושב שהיו גם כמה דברים שגילינו, העוצמות והמשמעות, כן? אם אני אציין שניים, שלושה דברים, אז אחד מהם זה כל ההתגייסות של המועצה בעצם לקליטה של קהילות חיות שלנו, גם בערי, למרות שבסופו של דבר לא נקלטו, וכמובן ניר עוז, באמת המהלך, המאמץ הגדול שעשינו, ההערכות שלנו, של הקהילות האלה, וכמובן בסופו של דבר הקליטה של ניר עוז. ועוד יום שאני הייתי רוצה לציין כיום שאני מאוד זוכר אותו לטווח ארוך, זה ההחלטה בעצם לציין את יום הזיכרון, כטקס מועצתי בצפית, אבל כטקס מועצתי, וזה אני חושב יום שהותיר רושם עמוק מאוד אצל כל מי שהיה בו. מבחינת חינוך, אז גם כמובן קרו הרבה מאוד דברים, וזה מביא אותנו לשנה הזו שההדגשים שלנו, אני תכף אכנס לנתונים, אבל אחד הדברים המרכזיים שקורים אצלנו השנה זה עליית מדרגה מאוד משמעותית שאנחנו עושים בכל נושא של מערך החינוך המיוחד, אני אספר לכם על זה, וכמה דברים חשובים בנושא הפרט והגיל הרך. ולפני זה הנתונים, אני יודע שהשולחן הזה אוהב נתונים, אז אלה הם מספרים. כמו שאתם רואים, יש המגמות שאנחנו מדברים עליהן כל השנים האחרונות, אנחנו לנגד עינינו. יש כרגע המספרים של הילדים בתוך המערכת, הם עדיין מכילים את הפיק של האוכלוסייה, כי הפיק של השנים האחרונות נמצא עדיין בצפית. אנחנו רואים שיש פחות ילדים בבתי הספר היסודיים, ובתי הספר שבחוץ, אתם רואים, גם אין איזה צמיחה מיוחדת, נניח מולכתי דתי וחרדי, יסודי, יש אפילו ירידה, בית ספר אורתודוקסי ברמלה, ירידה, וגם חינוך מיוחד מחוץ למועצה, יציבות וירידה, זה המספרים.
רגע, ומה עם גנים? זה בכלל לא מופיע פה.
חילקנו את זה ללידה עד שלוש, שזה המעונות שנכנסו לנו, והגנים שלוש עד שש, הנה זה מופיע, שתי השורות הראשונות.
רגע, עכשיו שאני רואה זה בקריית גת.
בקריית גת, זה לא גן שלנו.
ונשארו שם?
נשארו, בטח.
לא גן שלנו.
עשו להם גנים שם.
עשו להם גנים יפים, ועכשיו גם אמור להיבנות גן קבע, שבהתחלה ישמש אותם. אנחנו מלווים איזשהו ליווי, השפ"ח שלנו עוזר לצוות שם באיזשהו אופן, מבחינת תמיכה מקצועית, אבל זה לא גנים שלנו, לא מחזיקים אותם. אז אלה בעצם המסגרות שאליהם ילדים יוצאים בחינוך המיוחד. אני יכול לציין שאתם רואים את זה, אני יכול לציין שמבין כל ה... נקרא לזה, הנקודות הכואבות, אחת הנקודות הכי מדאיגות ומעוררות אצלנו קצת לחץ, זה הצמיחה במספרם של ילדים בגיל הנעורים שהם בבעיות נפשיות. זה לא בא לידי ביטוי פה בנתונים, כלומר יש לנו כרגע, נכון לנתונים שעכשיו, וזה מתנדד מאוד, נכון עכשיו יש לנו חמישה ילדים שלומדים בחוץ בבתי ספר להפרעות נפשיות, אבל בתוך המערכת שלנו, בתוך צפית בעיקר, יש מספר גדול מאוד של ילדים שהובחנו כבאיזשהו מצב נפשי מעורער. זה גם תולדה של הקורונה. מה?
גדול זה כמה?
נניח באזור ה-20, על פני 6 שנים. אבל זה גידול משמעותי יחסית לעבר. ואני מדבר על כאלה שהוקנתה להם זכאות לחינוך מיוחד. יש ילדים שהם נמצאים בעיות נפשיות, שהם מובחנים ושהוקנתה להם זכאות במערכות של במערכות של המשרד. יש הרבה מאוד ילדים שהם בבעיות נפשיות ולא בכך עברו אותה, זה, או לא הובחנו או לא עשו את התהליך זה. המענים שלנו, בכלל של המדינה לילדים בתחום הזה הם מאוד מצומצמים. זה אגב תמונה כלל ארצית, ובמידה מסוימת גם כלל עולמית. כנראה שזה הקומבינציה של הקורונה, הרשתות החברתיות, כל מה שקורה בעולם עכשיו. אם תרצו, אז ראות תרחיב. זה כמובן קשור לתופעות מאוד מצערות כמו אובדנות, שחווינו כמה ניסיונות לא פשוטים בשנים האחרונות. אובדנות, הפרעות בתחום של אכילה, משקל, וכל מיני כיוונים. התנהגויות סיכוניות, פיצור, זה משהו שמדאיג אותנו. אלה מוסדות שבעצם ילדים יואב בחרו, רובם בחרו ללמוד מחוץ ליואב בכל מיני סיבות. המגמה הכי ברורה ובולטת בתחום הזה זה תלמידים שקבוצה גדלה והולכת של תלמידים שבוחרים בחינוך ביתי מסיבות שונות, כמו שאתם רואים, וזה גם משהו שאנחנו מפקחים עליו, מבקרים אותו, שואלים את עצמנו מה נכון לעשות בתחום הזה. בכל אופן, גם מי שנמצא בחינוך ביתי נמצא בקשר איתנו, זה לא קרה. והדבר האחרון שאני מתייחס אליו כרגע, להמשיך את מה שנתי אמר בראשית הדברים, אז קודם כל, ממש לפני שנכנסתי לפה, התקשרו אליי במשרד החינוך בחדר מצב, לשאול מי מאיתנו בארץ, אם אני בארץ, שפח בארץ וכולי. הם נערכים, בודקים מי נמצא בארץ, מי לא, למקרה שמחר מחרתיים יתחיל איזה אירוע. אנחנו במסגרת מה שאנחנו מכניסים תחת הכותרת הזאת של חירום, שזה בעצם הגענו למצב של שגרת חירום, בעצם ההערכות הרגילה שלנו עד כה, עד 7 באוקטובר האחרון, הייתה לשני תרחישי חירום מרכזיים. האחד, תרחיש של ירי תלוי מסלול עלינו, על יישובי המועצה, וחירום אחר שזה רעידת אדמה. ומשרד החינוך במערך הביטחון, ביחד עם פיקוד העורף במהלך השנה האחרונה, הוסיפו בעצם תרחיש נוסף, שהוא נכנס לכל מערכי האימונים והנתונים שלנו וכו', שזה מה שנקרא תרחיש משקי, זה השם שלו. בעצם הכוונה היא לתפקוד כזה או אחר של מערכת החינוך, כשהתשתיות נפגעות בצורה משמעותית, תשתיות של תקשורת, חשמל, מים, דרכים, ובעצם המשמעות של הדבר הזה, אז מבחינת הערכות, אז מיפוי של המקלטים והמיגון שאנחנו ערכנו, גם ביישובים, מתוך הנחה שבסיטואציה כזאת של תרחיש משקי, גם אם בתי הספר לא ישמשו לקליטה של אוכלוסייה מפונה, יכול להיות שיהיה קשה להגיע אליהם, בכל מיני סיבות, וגם בהנחה שכמו בתקופה שמיד אחרי 7 באוקטובר, מוסדות חינוך שלנו, כולל מעונות, הועתקו למרחבים מוגנים באופן קבוע. זאת אומרת, הפעילות התקיימה במרחב מוגן של המעונות ושל הגנים, אז אנחנו ערוכים לזה מבחינת מיפוי, אנחנו ערוכים לזה מבחינת כל מיני שגרות ורעיונות שגיבשנו והצטיידנו גם בסיטואציה האחרונה שהיינו בה, ויהיה לנו, אנחנו המנהלות שלנו והמנהלות של היישובים מעודכנים, אנחנו עובדים צמידות רבה מאוד עם הנהלות החינוך ביישובים, כמובן עם הביטחון ועם הרווחה. מקווים שלא לא, לא להיבחן בתחום הזה. מבחינת היוזמות המרכזיות שאנחנו במחלקת החינוך, ותכף ניכנס למה שחברות פה יגידו, מערכת החינוך, מחלקת החינוך עצמה, אנחנו עושים המשך תהליך של התוכנית הרשותית שלנו לחינוך מיוחד, כולל הקמת הכיתה לחינוך מיוחד בנוף השדות, וגם תמיכה בחינוך הבלתי פורמלי. אנחנו עכשיו ממש מתחילים ליישם את התוכנית שהמליאה הזאת אישרה, בעצם המליאה הקודמת, אבל המליאה אישרה ב-2023, שאחד מהפרקים שלה היה התמיכה הבלתי פורמלי ביישובים. יש לנו סדרה ארוכה של שיתופי פעולה מאוד מוצלחים עם אשכול הרשויות. אחד מהם זה הנושא של מצוינות לימודית, שאנחנו עושים פרויקט כזה בבתי הספר היסודיים, ועכשיו התיכון מצטרף. אנחנו יזמנו דרך האשכול עבודה לפיתוח מענים של מה שקוראים מניעת נשירה. לא רוצה להיכנס לעומק בדבר הזה, אבל יש לנו, ביותנו רשות קטנה, יש לנו קושי להקים מענים שיש בערים גדולות למניעת נשירה, כמו למשל קידום נוער או דברים כאלה. אז אצלנו אין כמובן, אבל אנחנו חושבים שאולי נצטרך לעשות איזה משהו במקביל עם הרשות, עם הרשויות שלידינו. יש לנו כמה דברים מאוד מעניינים בנושא של האקדמיה, גם אנחנו השנה, אני מקווה שיהיו מספיק מרשמים, אבל זו שנה שנייה של תוכנית להכשרת מורים שקורית בצפית, בהובלה של סמינר הקיבוצים. הקונספט של, כמו קונספט של בית חולים אוניברסיטאי, אז שמכשירים רופאים בבית חולים, אז יש הכשרת מורים בתוך צפית, סטודנטים מתנסים בהוראה וכולי, זה חוויה אחרת לגמרי מללמוד בסמינר.
מי
חונך
אותם?
קודם כל, זו תוכנית של סמינר הקיבוצים, והחונכים זה מורים וכולי, אבל יש סמינר הקיבוצים נמצא שם, וגם מעביר שם את ההרצאות וזה, זה בדיוק הפוך ממה שבית אחת זוכרת מהסמינר, שאתה לומד בסמינר, ואתה הולך...
באים הסמינר.
לא, זהו בדיוק, אני לימדתי באורנים, אז אתה מלמד באורנים, ואז הולכים להתנסות בשטח וחוזרים, פה זה בדיוק להפך. זה מייצר איזו חוויה אחרת. גם רעות היא תכף תדבר, אז גם יש לנו איזשהו אלמנט של הכשרה בתוך השפ"ח שלנו, לרעות תפרט. ועוד כמה תהליכים שאנחנו רוצים לעשות, תהליך עם כמה שאלות אסטרטגיות שאנחנו רוצים להציב לנו בנושא של צפית ובנושא של שלמות הצוות, שזה ה-well-being של הצוות. אז אנחנו נעבור לחברות שהראשונה בהן תהיה עינת, אבל אנחנו, מי שיש לו שאלות.
אתה הגבר היחידי פה בעשרים?
אני לא ממש, תראה, הגבריות שלי, אנחנו יכולים לדבר עליה, היא לא... אני אין לי בעיה. גבריות זה לא...
מה שקשה, קיבל תשובה. עינת.
אז אני רק אגיד משפט לפני השקף הזה שבקשר להיערכות בחירום, אז גם אנחנו בשבוע נפגשנו עם כל מנהלות הגיל הרך של היישובים, וגם ינקלה היה ודיבר איתם על הפיקוח היה, אבל גם ינקלה דיבר על הנושא של הביטחון, על התרחיש המשקי, והם קיבלו משימה גם הן לצאת לשטח שלהם עם צוותי הצח"י היישובים מעבר למיפוי של המקלטים שאותו כבר עשינו לצערי באוקטובר, ואותם אנחנו מכירים, אבל אם זה באמת נכון שזה התרחיש, אז אנחנו נצטרך כוחות פנימיים מתוך היישוב להפעיל את המסגרות, אז כבר לעשות מיפויים גם בנושא הזה. אז אנחנו סיימנו את תשפ"ד, ובהתרגשות רבה אנחנו מתכוננים לתשפ"ה. אחד האתגרים העיקריים שלנו, או המהות העיקרית שפורט אצלנו בגנים, הגנים שלנו הופכים להיות אתרוגנים, הכוונה שהם רב גילאים או דו גילאים או תלת גילאים, משנה לשנה אנחנו רואים שהנושא הזה עולה. גם ביום ההיערכות שיש לנו ב-26 לאוגוסט, לכל צוותי החינוך במועצה בגיל הרך, גננות, סייעות, תומכות חינוך עם הפיקוח, אז ההרצאה המרכזית היא בנושא איך אנחנו לוקחים את השונות של הילדים בגן והופכים אותם בעצם למשאב. היו לנו השנה כל מיני יישובים שהיינו צריכים לעשות חיתוך של שנתונים, כלומר אם פעם היה גן צעיר, גן בוגר, אז זה כבר לא כזה דיכוטומי, אז אנחנו בעצם מבססים את הנושא הזה, כי לשם כרגע יואב הולכת. הכשרת צוותים זה לב ליבה של מחלקת חינוך בכלל, ובטח בגיל הרך שלנו מעל 3 פורומים, אחת לחודש שמתכנסים כאן, את ברביתם אני מעבירה, או שאני מביאה מרצים חיצוניים, וגם למנהלות הגיל הרך, הגננות זה כמובן ביחד עם הפיקוח, תומכות החינוך של המועצה, תומכות החינוך של הקיבוצים, לידה עד 3, גם כן יש להם פורום, אנחנו מאוד מאוד מנסות שהם יבינו שזה פרופסיה, להיות עם ילד בגיל הרך, אנחנו נמצאים איתו מ-7 בבוקר עד השעה 4 במעונות, ו... בדיוק המפקחת אמרה להם השבוע שהיא הוזמנה למקרה של לפתוח מצלמה ויושבת מטפלת, לא ביואב תודה לה, עם סך הכל 4 ילדים בחדר במשך שעה וחצי רק עם הפלאפון שלה, מדי פעם מסיזה איזה ילד מצד לצד, אבל הם דמות חינוכית, הם מלמדות, הם קוראים להם תומכות חינוך ולא סייעות או מטפלות, אנחנו גם את הז'רגון המקצועי מנסים לבסס, שהם ירגישו משמעותיות. אני חושבת שההכשרה, הם באות, תמיד יש להם אוכל עם שי קטן, יש סטים כזה, והן מאוד משמעותיות, אז אנחנו נמשיך עם ההכשרות האלה כמובן גם שנה הבאה. יוזמות חינוכיות, כמובן אנחנו תמיד אוהבים לחלום ולראות איך אנחנו עושים את השדה החינוכי שלנו יותר טוב, אז התקשוב, אתם מכירים שאו 5 או 6 גנים השנה קצת נתנו להם מקרנים או כל מיני דברים כאלה, כמובן, אנחנו לא לצינור להעברת כסף, כל גננת שרצתה איזשהו ציוד, הייתה צריכה להסביר איך היא תשתמש בו, מתי היא תשתמש בו, אנחנו לא רק לוקחים דברים בשביל שזה יעלה אבק, יש לנו בקרה. הפרויקט הכי מדהים שעשינו השנה זה היה פיילוט שהתחיל מגן אחד, התרחב ל5 גנים, ושנה הבאה יהיה בעוד 5 גנים, ביחד עם המרכז הקהילתי, עם מחלקת הגישור, מרכז הגישור, סליחה, עשינו פרויקט מדהים של הטמעת השפה הגישורית בגיל הרך, כל הנושא של ניהול קונפליקטים, ממש משתיכון שהילדים, הגננות קיבלו מערכי שיעור עם המון המון אביזרים שהשקענו בזה, עם שטיח שאם יש קונפליקט או בעיה הילדים עומדים ממש באופן ציורי, קלפים של רגשות, אז אנחנו מאמינים שהחינוך לסובלנות מתחיל משם. אפילו לחופש הגדול עשינו את השטיח הזה במגנט, עם שתי בובות, ודף הנחיה להורים, שגם אם בקיץ ההורים יהיו עם קונפליקט, אז שיקחו את המתודה הזו גם לבית, הפידבקים היו מעולים. אז אנחנו ממשיכים עם הגישור גם שנה הבאה.
ברווחה גם, כן.
הגישור עם הרווחה?
כן, רואים שותפים.
עצים מי ששותף שם כסף, מתוק. אני עכשיו תופרת את זה.
ויתרנו לנו שותפות עם ככה.
אז ויתרתם? זה לא השקף שלי, זה קפץ, אבל אני יודעת בעל פה. אני רק אגיד שגם אנחנו נעזרנו השנה באשכול שורק דרומי, ואנחנו נהנים מאוד מאוד עם השותפות החינוכית שם. במיפוי שעשינו ראות, שיש לנו ראות דוד גדסי, תמיד אני אומרת את זה הפוך, שהיא מתכללת את כל תחום לידה עד שלוש, שנכנסה לתפקיד, הייתה צריכה לעשות ממש מיפוי מאיפה הילדים נמצאים, וגם מיפוי מה המדדים שלנו כרשות, ובהכל אנחנו ממש טובים, למעט כל הנושא בגיל הרך מול ההורים. זה ממש ראינו ש... פחות מוחזק כאן, הרצאות ממש בנושא מול פעוטות, גמילה, אז פנינו לאשכול שורק באחד הפורום שאנחנו משתתפים, ומסתבר שהרבה רצו את זה והם הוציאו תוכניה מטריפה של הורות על הבר, היו מעל 10 מפגשים, 2 מתוכם היו ביואב. זהו, אם דיברנו על חלומות, אז אני אגיד לסיום שיש לנו חלום להקים בית לגיל הרך, יש לנו מבנה של גן שהתרוקן לפני מספר שנים בבושה כפר עריף. התחלנו השנה רק כדי להבין אם יש פוטנציאל, עשינו תוכנית שקוראים לה בייבי דייט, שמקסימום הנרשמים הייתה 12 משתתפים, זה אמהות בחופשת לידה, 3 מפגשים, מיסוי, וזה היה פשוט מטורף, ויש לנו קבוצה ויצרנו קהילה והן רק רוצות לראות איך זה ממשיך. אז קיבלנו את ברכתם של, של ראש המועצה ושל המנכ"לית, ומחר אני אפילו נוסעת לרמת גן לראות מקום כזה, ללמוד להבין איך אנחנו יוצרים כזה מקום ביואב, שבבוקר זה יהיה לקהילת ההורים הצעירה, קורסים, הכשרות, הורים וילדים, אחר הצהריים זה יכול להיות חוגים, משהו שיתכלל את הרצף מלידה עד שש, וכמובן מקום לכל הכשרת הצוותים שלנו, שגם אותו בדרך כלל אנחנו עושים כאן, אז אנחנו נשמח שיהיה לנו בית גם להכשרת הצוותים. בלידה עד שלוש, אז כמובן ביססנו השנה מאוד מאוד את כל הנושא של מעונות היום בראייה הוליסטית יותר, שאנחנו רואים את הרצף מלידה עד 18 ברשות, חירום כמובן, אני אגיד שהדבר הכי חשוב שקרה השנה זה היה כל קורא של מדינת ישראל בנושא מדריכות חינוך טיפול במעונות, כמעט 300,000 שקלים, שזה אומר שכל מעון בתינוקות ביואב, שיש לנו מעל 10 כאלה, קיבלו 10 שעות של מדריכה חינוכית או פיזיותרפיסטית או קלינאית תקשורת, שנכנסה למעונות, אם זה איתור, אם זה ללוות המנהלת, אם זה ללוות הצוותים, ראינו טיוב מדהים השנה, כמובן שכל קורא טרם יצא מהמדינה, יש שמועות שזה ירד השנה ל-50%, אבל אנחנו... נמשיך להילחם ולחזק את המקום הזה. זהו, תרצו עוד משהו לשאול, בשמחה רבה.
לי יש משהו להגיד שזה לא מובן מאליו, והציג באמת ינקלה, ותכף תוצגנה אחרות, אבל להגיד הרבה תודה לעינת על השנה המאוד מורכבת הזו. לא מובן מאליו, לא היה קל, והיו חלקים אפילו גם מורכבים בתוך הסיפור. הרבה הרבה תודה גם תוך בשם כולנו גם לראות.
אני רוצה להגיד שאנחנו עכשיו ב-31 ליולי ותחילת אוגוסט, כל השאר כזה זה מנוחה אצלנו, במיוחד אצל עינת, זה ממש שיא הלחץ, שיא המתח, קשה.
כן, אז בעצם אני מחזיקה בשני כובעים, הציר הראשון זה הביקור הסדיר, בחלק הזה אני בעצם עוסקת במניעה ואיתור של נוער וילדים בנשירה, בתוך התהליך הזה אני נפגשת עם הורים וילדים בסיכון שלא מסתדרים במסגרות הרגילות. בתוך הדבר הזה אני יוצרת תהליך משותף עם הצוותים החינוכיים, עם בתי הספר, בונה תוכניות אישיות לילדים. כשיש שותפים מאוד רחבים, אם זה צוותי החינוך, אם זה השפ"ח, הרווחה, ובאמת שהשאיפה היא שאותם ילדים יישארו במסגרות הרגילות. ברמה הזאת, אם זה לא צולח, אנחנו כמובן יוצאים למסגרות חוץ, וגם פה יש לנו איזשהו אתגר, מאחר ואנחנו באמת קטנים, אז יצרנו איזשהו שיתוף פעולה עם כל רשויות סורק דרומי, כדי באמת להרחיב את הפאנל הזה ואת החשיבה המשותפת לחינוך הכפרי ההתיישבותי, לתת מענים לאותם נוער, לאותם בני נוער שלא מסתדרים במסגרות הרגילות. בתוך התהליך הזה יש המון תוכניות שהן פעילות, והן גם ימשיכו לפעול גם בתשפ"ה, זה תוכניות העצמה שונות שפועלות במסגרות החינוך, וגם הם ימשיכו כמובן לשנה הבאה. בציר השני זה באמת הנושא של פרט וחינוך מיוחד, וכמו שיאנקלה אמר, זה הפיק עכשיו, כי באמת יש תלמידים שזקוקים למענה שונה, הם לא למענה מיוחד בגזרה של החינוך המיוחד, ופה אין לנו, ביואב אין מסגרות חינוך מיוחד, מלבד באמת הייתה תקשורת החדשה שיצרה פה ולא בשדות, וכמובן
לא גם מובן מאליו בכלל.
נכון, נכון מאוד. אז אותם באמת ילדים וילדות ובני נוער שזקוקים למסגרות חינוך מיוחד, אנחנו כרגע בישורת האחרונה של למצוא להם מסגרת. זה תהליך מאוד מאוד אינטנסיבי, שיש לו המון המון שותפים, אם זה הפיקוח והמחוז, וכמובן כל שותפים פה בתוך המחלקה, שיאנקלה מוביל את זה, ואנחנו באמת בישורת האחרונה של הדבר הזה, וכמובן שלאחר תהליך השיבוץ, אני עושה איזשהו תהליך כמובן של תהליך שוטף, של בדיקה ופולו-אפ אחרי התלמידים האלה, וכמובן נהנית לכל צורך שעולה, במסגרת של החינוך המיוחד יצרנו איזשהו פאנל משותף, פאנל חשיבה רשותי עם השפ"ח ועם הרווחה ועם להבה, שאנחנו בעצם עושים איזשהו תהליך חשיבה משותף ליצירת מענים תוך רשותיים, ואנחנו יוצרים ככה איזשהו תהליך רחב של באמת למצוא מענים בתוך הקהילה. ובציר האחרון זה באמת
הנושא. אני רוצה להגיד, כי האנשים פה הם חיים ביישובים וזה, התקופה הזאת היא לילדים, להורים שיש להם ילדים
מיוחדים,
היא תקופה סופר מאתגרת, זה מציף המון חרדות, זה נורא קשה, אנשים מסתובבים ויורים לכל הכיוונים, אנחנו מבינים את זה, אבל יש, זו תקופה מאוד טעונה, מאוד צוערת, וילד של חינוך מיוחד שעכשיו באוגוסט עדיין לא יודע, והוריו לא יודעים בעצם איפה תהיה לו מסגרת, האם תהיה לו מסגרת, הולכים למסגרות שאנחנו ממליצים עליהם, וזה כן נראה, לא נראה, זו תקופה מאוד מאתגרת. אני חושב שכל מי שפה מסתובב ביישובים מן הסתם עשוי בוודאי להתקל עם זה נושא מאתגר שאנחנו על זה.
ובאמת בציר האחרון זה נושא של חינוך ביתי שהולך ומתרחב פה, וגם פה אני לוקחת חלק בנושא של גם תהליך בקרה, אני אחת לשנה מגיעה ביחד עם הפיקוח לבקר את הילדים, לראות שהם מקבלים מענה מיטבי חינוכי, ובאמת לראות שהתהליך פועל בצורה טובה.
יש מקרים שאנחנו ביחד, עושים ביחד עם מה שקרוי פקידת הסעד, או פקידה של מי שהעובדת הסוציאלית שממונה על המקרים שבהם יש לנו חשש שיש סיכון לילדים, אז אנחנו עובדים בצמידות עם המחלקה לשירותים חברתיים, ויש לנו כמה מקרים כאלה שמדאיגים אותנו ואנחנו פועלים.
טוב, אז
חברים, יש עוד שאלות לעינת חבני, אנחנו מגדילים ביניהם, יש לנו ריבוי, אנחנו לא משתמשים בהרבה שמות במועצה, זה יותר פשוט.
זה גם כאלה יפה לספור, גבריות
וזהו. אבל כמו שאמרתי גם לעינת הבלונדינית, שלכם יותר קל לזהות, אנחנו מאוד מאוד זוכים.
אני רוצה לנצל את הפלטפורמה שעינת פה, תחום נוסף שהיא מרכזת נושא המלגות, ובוועדת מלגות האחרונה שעשינו עם נציגי המליאה שהשתתפו שבוע שעבר, זיהינו שיש קושי, אנחנו לא בדיוק יודעים, מבינים למה, אבל המידע לא מגיע לסטודנטים הצעירים שלנו. מציב את הפלטפורמה הזו, אתם, ביישובים שלכם, משפחות שלכם, זאת אומרת, אם יש סטודנטים שאתם חושבים שיכול להיות רלוונטי להם להשתתף בתוכנית המלגות של המועצה, יש כמה סוגים של מלגות, אז עובר המידע דרך ערוצי התקשורת והדברות הרגילים, אבל כנראה שבקצה אנשים לא מכירים את זה. אז אנחנו מאוד רוצים שהשנה, שנת הלימודים הבאה, יהיו לנו ככה קבוצה מאוד גדולה של סטודנטים, יש לנו 30 מלגות, אז מוזמנים.
אני אצל אותם, בטח.
כן, מוזמנים. להציע את זה.
תפי ללמוד.
זה ללא גיל. ללא גיל.
מעולה. הרציונל של העיסוק של עינת בנושא הזה הוא כפול. א', כמובן זה עידוד החינוך, כמובן זה לא חינוך עד גיל י"ב, אבל זה עידוד החינוך. דבר שני, מבחינתנו זה משאב נורא, כל הסטודנטים תמורת המלגה עושים פעילות חברתית, שזה משאב חשוב מאוד לטובת החינוך, חניכה של בני נוער, עזרה במסגרות חינוך וכו', אז זה רציונל מאוד חזק לזה שעינת, שהיא מהחינוך, מחזיקה את התחום הזה.
ובשורה התחתונה, אני חושב שעינת עושה מלאכת קודש. צריך להבין שהמורכבות והצומת שהיא פוגשת את אותם לומדים מיוחדים שמגיעים, הם בודדים, הם לא רבים במועצה, צריך לומר את זה ביושוע, אבל כל אחד הותרתם משמע עולם ומלוא, ולמשפחה 365 ימים בשנה. ולתת להם מענה, זה מורכב שבעתיים במוצא כשלנו, מאחר ומרבית המענים לצערי, זה הגודל, הם לא נמצאים בתחום המועצה. כך שצריך להפעיל המון המון, נקרא לזה כך, רצון טוב, ולהפעיל הרבה יכולות של תיווך ועוד הרבה הרבה דברים, זה לא מובן מאליו על העשייה הזו, אז בשם גם המשפחות, התלמידים ובשמנו, המון המון תודה על העשייה המבורכת הזו, תמשיכי לעשות, תודה.
תודה.
הבריאות הנפשית של ילדי והורי המועצה, ומספק שירותים פסיכולוגיים לכל מסגרות המועצה, מגיל הגן ועד סוף י"ב בחינוך הפורמלי. שפ"ח שלנו פה ביואב פועל בגישה קהילתית, ובתוך כך הוא נותן שירות
פסיכולוגי
חינוכי. אני שואלו מה ראשי התיבות, תתקנו שירות פסיכולוגי
חינוכי. השירות הפסיכולוגי פה ביואב באמת פועל מתוך גישה קהילתית, ומתוך זה נותן שירותים לא רק לחינוך הפורמלי כמו שבדרך כלל ניתן, אלא גם לחינוך הבלתי פורמלי. יש פה במועצה את תוכנית שלבים, שזו תוכנית שהיא מתקדמת לשירות הפסיכולוגי, למתנס, למחלקה לשירותים חברתיים ולמחלקה לביטחון קהילתי, שזו תוכנית בעצם של ליווי המסגרות הבלתי פורמליות ביישובים, חברות הילדים, והריכוז של התוכנית הזאת נעשה בשפ"ח. בנוסף אנחנו נותנים גם מענה בגילאי לידה עד 3, שזה גם גילאים שבדרך כלל שפ"ח פחות מתעסק איתם. אנחנו נותנים את זה במסגרת תוכנית איתן שעינת סיפרה עליה, שבמסגרת של התוכנית הזו מגיעות בעצם מטפלות פער רפואיות מכל מיני מקצועות למעונות כדי להדריך את הצוותים החינוכיים, וגם התוכנית הזו מרוכזת על ידי צוות השפ"ח. אם אנחנו מסתכלים על השנה הקרובה, אז יש כמה נושאים שעובדים על הפרק. אז קודם כל, באמת בהתרגשות רבה, אנחנו מלווים את ההקמה של כיתת התקשורת בבית ספר נוף השדות. אנחנו ככה עומלים על זה כבר עכשיו, וכמובן שאנחנו נלווה גם לאורך השנה את הכיתה.
ובכלל את כל התחום של החינוך המיוחד, ביחד עם צוות המחלקה ועוד פה ברשות, גורמים משרד החינוך, ננסה לזקק את הצרכים בתחום הזה של החינוך המיוחד.
מה קוראים לזה כיתה תקשור?
זה קשיי תקשורת.
זה האפיון.
קשיי תקשורת.
הקשיי תקשורת.
אסתי.
אבל יש שם איזשהו טיפול באמצעי תקשורת מיוחדים?
זה, אולי רותן, אבל למשל הקושי של ילדים בכל מה שקשור לחברות, עבודה בצוותא, דיבור עם ילדים אחרים וכו'. זה
עוד בן אישית. בעצם מתאים תוכנית הלימודים לצרכים הספציפיים של ילדים בקשיי תקשורת, שזה כל הנושא של תכונות חברתיות, יוזמה של תקשורת, טענות לתקשורת. זה חלק מתוכנית הלמידה, מעבר לתוכנית הלימודים של חשבון, שפה.
חשוב להגיד גם שההשתלבות של כיתה כזו בבית ספר, חלק ממנה זה יצירה שכמה שיותר הזדמנויות של הילדים בכיתה הזאת להיות ביחד עם ילדים אחרים בכל מיני זה, אבל סיטואציה שהיא בהתחלה היא מאוד מאתגרת לילדים האלה. אני רק אוסיף ואומר שיש לנו לאורך השנתיים האחרונות יוזמה של עינת וכמובן רעות, יום בשבוע קבוע שבו גן החינוך המיוחד שלנו בגן תות במשוף סגולה מתארח בגן היער שלנו בגלעון, וגם שם מתרגלים את העניין הזה של להיות עם ילדים אחרים, להתמודד עם הסיטואציות שהם במסגרת הקטנה המיוחדת שלהם הם לא מתמודדים בגלל שיש להם קושי וכולי. אז אנחנו נתנו איזה אתגר גדול להשתלבות הזאת של הילדים המיוחדים בסיטואציה של בית ספר רגיל.
אז באמת מעבר לליווי של הכיתה, יש ליווי של כל התחום של החינוך המיוחד במועצה, ניסיון לזקק את הצרכים ולבנות מענים מותאמים. לדוגמה, למשל, בתי הספר היסודיים פועלים מרחבי למידה, שזה מרחבים שבהם משתלבים ילדים עם לקויות למידה מאוד מורכבות, ומקבלים שם כמות שעות מאוד גבוהה של הוראה מתקנת, אז השפ"ח נכנס ומלווה את המרחבים האלה, ובשנה הבאה יש רצון לעשות איזושהי הערכה של המרחבים האלה כדי לדייק את העבודה בהם. עוד דוגמה זה למשל לנסות ולמצוא כל מיני מענים לילדים צריכים מיוחדים בחינוך העל יסודי, ועוד ועוד. חלק מאותה תפיסה קהילתית שדיברתי עליה, בשנים האחרונות שפ"ח מוביל תוכנית לקידום חוסן בקהילה. כשאנחנו מסתכלים על כל הקהילה, לא רק על הילדים ועל ההורים, במובן של כל קהילת יואב, המטרה שלנו היא ליצור איזושהי שפה משותפת שמקדמת חוסן. זה נעשה גם בצורה מובנית של למשל קבוצות לילדים לקידום חוסן בבתי הספר, או לילדים בגן שיש איזושהי שאלה לגבי הבשלות שלהם לקראת כיתה א', וזה גם נעשה בהרבה חשיפה והעברת ידע בהרצאות, גם לאנשי החינוך, גם להורים, גם לעובדי המועצה, בעצם חשיפה לתחום הזה של חוסן, וזה נוגע למה שיאנקל'ה גם הזכיר קודם, אנחנו באמת רואים שבשנים האחרונות יש עלייה מאוד גדולה באבחון של הפרעות נפשיות, הפרעות פסיכוסומטיות, הפרעות אכילה, יש לזה הרבה גורמים, גם באמת הקורונה, נגיד השנה היינו אמורים לעסוק בנזקי הקורונה, ועכשיו קצת השתנו לנו התוכניות, אז הקורונה זה סיבה, אבחון, התקדמות בשיטות האבחון, וגם הנושא של חוסן, אנחנו מזהים שיש ירידה בחוסן של ילדים והורים, ובעצם התוכנית הזו, שהיא כבר כמה שנים פה מתקיימת בשב"ח, באה כדי לענות על הדבר הזה, והציפייה בשנה הקרובה היא להרחיב ולהעמיק את התוכנית.
כמה פסיכולוגים ללמוד, אה?
שש.
הפסיכולוגיות.
פסיכולוגיות? ובאמת, שאלה. אנחנו עומדים על סביבות ה-100% כיסוי של התקינה, שזה גם
נדיר,
נדיר, נדיר, נדיר. היה מלפני שנתיים, כולה עזבו.
כן, לא עזבו, עזבו.
סיפור אחר שם היה, אבל באופן עקרוני ברשויות אתה צודק, מבחינת מערכת תקינה, גם של השירותים החברתיים וגם של השפ"ח, שהן שתי יחידות שעל פי רוב לא מצליחות למלא תקנים, יש חוסר עצום במדינה, אנחנו שפר גורלנו, וזכינו בצוותים מדהימים שממלאים אותם. ניתן רגע לרעות לסיים, ואז...
סקורות.
בבקשה רעות.
סביבת עבודה היא חשובה להם.
הנקודה השלישית מתייחסת לאיזשהו צורך שזיהינו גם בשנים האחרונות של קבוצות חברתיות בשביל ילדים, ולקדם מיומנויות חברתיות, ואיזשהו מענה שמאוד קשה להשיג אותו באזור. אז השאיפה השנה לייצר מענה כזה אצלנו בשפ"ח, ובעצם לאפשר לילדים להשתתף בקבוצות כדי לקדם את המיומנויות החברתיות, זה גם לילדים שהם על הרצף האוטיסטי, אבל גם לילדים שהם לא מאובחנים ככה, אבל עדיין חווים קושי בתחום הזה. כמו שאתם יודעים, אז באמת השנה לנוכח המלחמה, אנחנו קלטנו עליהם את ילדי ניר עוז, וגם ילדים שהתפנו מכל מיני יישובים אחרים, וזה צריך יצירה של איזשהו מודל עבודה חדש, ויצור של מענים נוספים למסגרות החינוך, בעצם תוספת של ליווי פסיכולוגי למסגרות, במטרה לעזור גם לנקלטים, אבל גם לקולטים, לילדי והורי יואב, ולצוותים החינוכיים. התוספת הזאת היא נעשתה גם על ידי כוחות פנימיים שלנו בשפ"ח, וגם על ידי מה שנקרא outsourcing של כל מיני מטפלים ופסיכולוגים, למשל משפ"ח אשכול שמגיעים אלינו למסגרות, ונותנים מענה טיפולי וגם ליווי מערכתי למסגרות. הכל באמת נעשה בשיתוף פעולה מלא עם שפ"ח אשכול, אנחנו פתרנו איזושהי חליפה של הרבה מאוד מענים, מהרבה מאוד מקורות תקציביים. כל המענים שניתנו השנה אמורים להמשיך גם בשנה הבאה, וגם לגדול. הגדילה היא בעצם על ידי הקמה של שני חדרי שלווה. חדרי שלווה זה חדרים שבהם ניתן טיפול רגשי לילדים, יקום חדר אחד באלה וחדר אחד בצפית. המענה הטיפולי שם יינתן לילדי נפוז, אבל בעצם ברגע שיש לנו חדר כזה בכל בית ספר, אנחנו יכולים, הוא יכול לשמש איזשהו בסיס להקמה של מרכז טיפולי קטן, שיינתנו בו טיפולים גם לאוכלוסייה של יואב, וזו הכוונה, לעשות, להרחיב את השימוש בחדרים האלה מעבר לטיפולים שילדי נמוז יקבלו. אני אגיד ככה באופן כללי על העניין של המלחמה, שאחת התובנות שאנחנו, הצוות בשפ"ח נכנס איתה, המלחמה החדשה, זה התובנה שאנחנו נמצאים במצב משברי מתמשך, ויש לזה הרבה השלכות על הילדים, על ההורים, על הצוותים החינוכיים, ובעצם צריך לבנות מערך של תמיכה שילווה את המשבר המתמשך הזה, אז זה משהו שעומד לנגד עינינו. והנקודה האחרונה...
לפני שאת ממשיכה, אני רק רוצה להוסיף משפט בעניין הזה, שאחד הדברים המאוד מדהיגים, כל הדבר הזה, זה העבודה שלנו עם המדינה. בואו נרחיב את זה, אנחנו... לא, זה מאוד... זה לא... אתה יודע, אומרים את זה וזה, אנחנו עומדים מול זה, ונתתי כמובן, היה מאוד אינטנסיבי בתוך הדבר הזה, אורי, ורודית עכשיו הצטרפה, לא חווית חוויות המלוות שחווינו אז, אבל נכון, חוויות, זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, זה קשה ברמה של מדהים, נכון לעכשיו, אנחנו ב-31 ליולי, עדיין לא נאמר לנו במפורש, מה אנחנו אמורים לקבל בתשפ"ד דלן על מה שהיה. הבנו את זה מתוך זה שראינו את זה, ליקטנו, הבנו ממה שקורה בעצם מה מתכוונים לתת לנו. על תשפ"א זה ברור שאין לנו תשובה, ואנחנו פשוט, זה לא שאומרים, זה לא שאנחנו מבקשים X ואומרים לנו תקבלו רבע X. אנחנו פשוט לא מקבלים שום תשובה מאף אחד ברורה, מה יגיע, באיזה ערוץ, מה יהיה הכותרת, זה הכל, אנחנו מלקטים את זה בדיעבד, מנחשים. אנחנו פה, מה שאנחנו כן עושים, בהקפדה יצירה מצידנו, זה לגדר את הסיכון של המועצה בעניין הזה, לא להיכנס כל מיני התחייבויות או הוצאות כספיות שאנחנו לא יודעים מאיפה הם יבואו. ואנחנו עושים רק מה שדברים שאנחנו בטוחים, אבל בתי הספר הם שלנו, גם אם זה של משרד החינוך, יש חלק מהמענים שאנחנו לא יודעים אם הם ינתנו השנה. אנחנו עובדים עם זה מאוד אינטנסיבי, יש לנו פרטנרים שאנחנו כן יכולים לדבר איתם, לא לקבל תשובות, אבל אנחנו יכולים לדבר איתם, ופרטנרים אחרים שאנחנו פחות בכלל מסוגלים לקבל מהם תשובות. אז זה משהו שמאוד מדאיג, על זה בגמרא אומרים מיני ובי, הוא עצמו מדאיג ומה שנובע ממנו מדאיג.
אני רוצה להגיד שהחלטנו לאשר את ילדי ניר עוז לחינוך שלנו, אז נתי אמר שכל הנושא הזה עם משרד החינוך נסגר עם התקציבים עד העיפרון האחרון, אפילו כלפי תאסי.
ממש ככה, אתה אכן צודק, ולמה שמתייחס, מה שמתייחס ינקלה, אני לא אגנוב את הסוף לרעות, אבל האמירה היא מאוד מדויקת, ובטווח הזה, בטווח הזה יש תמיד את השאלה בין הסל שאתה רוצה לתת אותו, שאתה חושב שהוא נכון לאותו, לאותה תלמידה, אותו תמיד, ואנחנו לא מפרידים בין תלמידים, לא מבחינת דתם, אמונתם, רצונם ומקום מגוריהם, כל מי שלומד סביב במערכת, אתה מתייחס אליו בדיוק אל שווה בשווים, לבין מניפולציות שעושים במשרדים, מולם אנחנו מתמודדים, זה האתגרים, אבל אנחנו די נאמנים לחלק הזה. היו הבטחות הרבה יותר גדולות שלא מומשו, זאת אומרת שאנחנו לא יכלנו לתת את כל הדברים שעליהם בעצם חלמנו ורצינו לתת לאותם תלמידות ותלמידים, שלצערי, אנחנו בעידן שהוא, אתה יודע את זה טוב כמוני מייקל, אנחנו בפופוליסטיות, בדמגוגיות, וזה לא הדרך הנכונה, ואני מקווה שיהיה לנו...
יש סיכומים בכתב שנחתמו?
יש סיכומים. הבעיה הגדולה ביותר שהמערכות, אני אומר את זה, זה לא הדיון, אבל אני אומר את זה עוד פעם על השולחן, אני אמרתי את זה גם בעבר ושמעת אותי אומר את זה יותר מפעם אחת, לצערי זה לא השתנה. אני תמיד אומר שבשבעה באוקטובר הפתיעו אותנו, חדרו אלינו, נכנסו, אבל לא הגיעו למשרדי הממשלה, לא הגיעו לירושלים ככל שאני יודע, ולא הגיעו לתל אביב. עד היום המשרדים האלה לא עונים, לא נמצאים, גם לפני השבעה באוקטובר וגם לאחר השבעה באוקטובר. זה רע מאוד, זה חבל שזה כך נוהג. שלטון צריך להסתכל על כולם באותה אופן, ולדאוג לייצר את הפלטפורמות הנכונות. אני אומר בכאב, כמי שאחראי להוביל מועצה שהיא קטנה וצריכה לקבל בדיוק כמו כל מקום אחר, בדיוק כמו מקומות אחרים, בכל דבר, גם בתשתיות. דרך אגב, אנחנו אומנם קטנים בתושרים, אבל תשתיות שחוצות כאן אותנו עם עצומים, וכשאנחנו מבקשים רמזור או סיוע במחלף או כביש גישה ליישוב, זה מגיע מאותם מקורות ועם אותם אינטרסים, נקרא להם כך, ארציים שהשלטון המרכזי לצערי לא רואה עין בעין. וזה חלק מהקרב, זה מלחמה, כן, אמיתי.
בנושא תקציבי המועצה אנחנו מחוסים, אני אומר, בתי הספר לא קיבלו את כל שזה וזה.
שהם נמצאים מתוך משרד החינוך, ודברים שהם אמורים לספק להם, לא נותנים, אז זה לא קורה. אתה מכיר את זה, ביום שהיה צריך לעשות צילומים, הגיע לכאן המיניסטר, נתן הרבה הבטחות, הרבה דברים, אחרי זה כשצריך לפרוט את זה לפרוטות, אתה נשאר לבד.
אנחנו רואים את ההבטחות שלהם לצפון, שזה הרבה יותר...
אז לכן אני כל פעם כשאני בא ומלין, אז אני אומר מי אני לבוא ולהגיד. סליחה רעות, בבקשה.
אז הנקודה האחרונה, נכנסת בעצם לתהליך שהולך ומתכווה ממש בימים האלה, של חבירה למוסד אקדמי ושיתוף פעולה, שהמטרה הראשונה היא לייצר התערבויות שהן מבוססות מחקר, זאת אומרת לקחת תוכניות שאנחנו מפעילים פה, למדוד אותן, להעריך אותן, לחקור אותן ולדייק אותן כדי שהן יהיו כמה שיותר מותאמות כל האוכלוסייה, וגם לצאת עם איזושהי בשורה בכלל. והדבר השני זה לקלוט סטודנטים, גם לתואר ראשון וגם לתואר שני, בפסיכולוגיה, שיבואו ויפעלו אצלנו במסגרות, תחת הדרכה של השפ"ח, למשל בתואר הראשון הם יכולים להיות חונכים של, של ילדים, של בתי הספר, בתואר השני הם יכולים ממש להיכנס למסגרות ולעשות עבודה של פסיכולוג חינוכי, תחת הדרכה, אז זה עוד אחת מהמטרות של שיתוף פעולה.
איזה מוסד הגרית?
איזה מוסד?
הרגע אנחנו עם המרכז האקדמי פרס ברחובות, אבל זה ביחד בשיתוף עם הפסיכולוג המחוזי של מחוז דרום, אנחנו חושבים ככה איך להרחיב את זה ואולי לעשות שיתופי פעולה עם עוד מוסד.
חברות, חברים, יש שאלות לפני שאני מודה לרעות. ברשותכם אני רוצה להגיד משהו, וזה הפורום לומר אותו. השבעה באוקטובר, מה שקלה? השבעה באוקטובר.
אני רוצה להגיד משהו.
שאלתי מקודם, רוצה להגיד
משהו.
לא, לא, לא.
אתה בדיונים, האם
להגיד משהו. עידר, זה אתה מסיק
מחשב את הכל. לא, עורכת דין.
עידר, עידר, הוא...
אני חושבת, וזה מתגבי הדברים שלך, מה שאתה אומר, אני חושבת שאפשר לעזר גם היום באנשים מתוך הקיבוצים, שהם פנסיונרים, לכל מיני נושאים, לכל מיני דברים. אני יכול להגיד לך על עצמי, שאני כבר שש שנים מעבירה שיעורי מטאורולוגיה לגן, אותו גן, ולוקח גם הסבר בגן וגם בתחנה. שמה קיבלתי ממזר פרחים למסיבת סיום, הייתי צריכה להגיע למסיבת סיום. עכשיו, לא, אני לא אמרתי בצחוק, אני חושבת שזה דברים שא' הם קשורים, יש כל מיני מקצועות של אנשים בפנסיה, שהם יודעים שהדברים האלה הם בתוך הקיבוץ עצמו, בתוך הקהילה, אם זה במיכון, אם זה בכל מיני נושאים כאלה. ואפשר אותם להביא יחד לשיעורים האלה. עוד דבר שרציתי לציין, בגן איפה שאני עובדת, יש בכל יום שלושי גבר.
נכון, נדב.
חמוד לאללה, מנח לה.
נכון.
מנח לה.
גנם.
מה שקרה, יש לך בן זוג, בואי.
מה? עצוב בן זוג, בן זוג, בן זוג. אבל לא, אני אומרת שהגישה שלו, באמת הגישה, רק איתו אני עושה את השיעורי תיאולוגיה, וגם עשיתי
בשדות יואב, וגם בשדות יואב.
בשדות יואב, כיתו ד'. אבל אני אומרת, עכשיו, זה לא, אני אמרתי שצריך לחשוף אותם לדברים שקשורים בחקלאות, בעלי חי, וכל מיני דברים כאלה.
איזו אמירה שהיא באמת ליאנקלה, אבל תכף ליאנקלה תכנס
לסיכום. אני אגיד משפט אחרון שאת צודקת, ויש לנו תוכניות ביחד עם גיל אור, יש להם שם אחר למילי.
כן, בקריאה בנה.
מרחב יורה, סליחה, מרחב התיקים, יש לנו מתנדבים, אם זה קריאה בהנאה,
אבל יש מקום להעמיק את זה, וזה מבורך.
אנחנו רואים אחת המטרות שלנו זה הרב גילאיות, ואנחנו רואים בזה
גם את הרצף, גם את הדבר הנכון.
לחבר בין ותיקים לילדים, חד משמעית.
חד וחלק, קודם כל משהו, מה שאת עושה על פני שנים, זה באמת, אני בכל פעם מציין זה כדוגמה, וזה דוגמה ומופת, גם של רוח של התנדבות וגם רוח של העברה, ואני חושב שהבלתי אמצעי הזה הוא אחד מהכלים הכי גדולים והכי נכונים שבנמצף, אבל לרגע אני רוצה לחזור לרעות ברשותכם, כי זה דבר לא מובן מאליו, ואולי למי שלא מכיר, אז זה נראה מאוד מאוד סטנדרטי, נגענו גם בחלק של העון האנושי המאוד מיוחד שיש לנו בתוך השפ"ח, אני רוצה לגעת ברעות. רעות נכנסה לתפקידה כמובילת השפ"ח, וגם המנהיגה שלו והמנהלת שלו, לצערי, באמת תכלס לשמינה באוקטובר. שמונה באוקטובר היא בעצם כבר הייתה בתוך התפקיד, לאחר השבת הארורה, וזה לא מובן. זה לא מובן קודם כל להבין את גודל העניין ואת הצורך בהתמודדות, לא מובן להוביל את הצוות ולקחת אותו כמנהלת, אלה דברים שדורשים תעצומות ביום רגיל, על אחת כמה וכמה, במבחן כזה שאף אחד מאיתנו לא הבין ולא יודע כיצד הוא מתפקד. אנשים שליוו כאן והיו יודעים לומר את בעיקר את החודש, ואפשר לומר אולי את השישה, שמונה שבועות הראשונים, שבהם נדרשנו לשנות תפיסות ולהוביל עולמות חדשים. רעות הייתה שם כל כולה, יחד עם הצוות שלה, בשותפות אדירה, עם הרוח והסובלנות המאוד ייחודיים לה, ואני רוצה אחד באמת לומר לך תודה בשם, באמת בשם התושבים, שמים לא ברורים, ובאמת בשם המליאה, וכל מי שצפה וחווה את העשייה שלך, מבין עד כמה הייתה דרמטית ומשמעותית, למקום שבו אנחנו נמצאים בו היום, אז שוב תודה. ינקה, לסיכום שלך?
אנחנו ככה מחכים בהתרגשות לפתיחת שנת הלימודים.
התיכון.
נכון, מקומו במקומו מונח.
זה לא היום על
לא,
איזה תיכון?
על צפית, יובל, אתה צריך לנתונים.
גם היסודים אמרנו, נתנו את הנתונים.
גם בבתי ספר.
לא, הנה, דיברנו על הנתונים.
דיברנו שום דבר בצורה מסודרת על
צפית למשל. אנחנו לא נכנסנו לרזולוציה של בתי הספר, אני יכול להגיד ככה, קודם כל...
אבל ככל שבתי רוצה לשאול איזושהי שאלה או לחדר...
לא רציתי לשאול, אני רציתי לשמוע... אני... אני רק יכולה להגיד בצורה מאוד...
קודם כל קרוב לליבך, הוא בצדק רב.
כן, כן, זה בסדר.
מי שלא זוכר לרגע ש...
הקטע הדרמטי שהוא ממש מבהיל מספר תלמידים.
נכון.
זה ה... ואני אומרת, אנחנו בזמני עשינו עבודה והגענו למסקנה שהמספר הטוב ביותר זה מקסימום 900. אנחנו כבר הולכים על 1200,
אבל זה לא פעם ראשונה, לא שנה ראשונה.
מה?
זה כבר כמה שנים.
לא, לפני שנה היה קצת פחות.
קצת פחות.
עוד שהיה דיון לפני שנתיים או שלוש, על באיזה גודל אפשר לפצל את
התיכון,
וההמלצה הייתה לא לפני 1600 תלמידים, אני לא יודע.
האמירה הייתה של אריאל לוי, שתיכון, גודל מיטבי של תיכון זה 1000 תלמידים. אז זה אומר... 900 אלף זה גודל מיטבי, המשמעות היא לא 1,600 אלא 2,000, אבל זה העניין הוא שאנחנו רואים את המגמות, אפרופו הקשיים שדיברנו עליהם באלה, וגם כשאנחנו רואים את המגמות, אז זה לא הכיוון שאנחנו הולכים אליו.
תראו את ה-1,202 לעומת הסכמות היסודיים,
זה פחות מ-1,000 לדעתי. לא, אבל זה המגמה. אני היום ראיתי...
צור שלא מופיעים בעצם.
לא, בלי ידי חוץ, אני מסתכל...
היום ראיתי בביטאון המושבים שקיבלתי ביותי חבר במושב, שיש החלטה של המדינה לפתוח, לעדכן את האתר, את תוכנית המתאר, ולהגדיל את כל המכסות התושבים במושב.
לא, זה עוד לא... מעלים במתם ה-35 תיקון אחר, שעשים אותו בצד רגע.
אני שם אותו בצד, אני אומר שזה המצב שלנו.
לא, אולי ליותר. אבל זה לשבור את לוח 2, מה שדיברתי איתך. אבל תראו, הנקודה, רק סליחה, אני אתם רגע, מה שקלה, זה חשוב גם לך, תראו, הסיטואציה הכי מאתגרת בתוך המועצה, אני חוזר ואומר אותה כל העת, אני מנסה רגע לעלות למעוף הציפור ולצאת מהקונטקסט שאנחנו, החודשים הקשים שאנחנו נמצאים בהם, זה ללא ספק האתגר הדמוגרפי הוא האתגר בהי הידיעה של המועצה, וזה אתגר שצריך לפצח אותו. הדאגה יותר גדולה, ואליה חשבתי שבאתי את מכוונת, זה נכון שכרגע יכול להיות ש-1200 זה קצת טיפה אולי, כבר יותר צפוק או פחות, אבל זה בשוליים. הדאגה שעליה אנחנו צריכים להסתכל מהשולחן הזה, זה להסתכל על לא רק על החמש שנים הבאות, אלא על העשור הבא, ואנחנו ככל שלא נשכיל לעשות שינוי דרמטי ולייצר שינוי דמוגרפי, אנחנו נמצא את עצמנו על פי פחת, ללא צורך בכלל במערכות חינוך, אלא רק במערכות לגיל השלישי, שחשוב שיהיו קיימות, אבל ברור לכולנו שזה סייקל, ואם לא מייצרים את הסייקל, אז אין לו משמעות. זה עיקר הדאגה, זה עיקר הדאגה. אני מזכיר שגם היום, דרך אגב, כשאת יודעת, אנחנו עדיין קולטים תלמידים שהם לא רק מיואב ולבדית, תמיד אפשר בסופו של יום, כל שנדרש לכך, להגיע גם לתוך השינוי הזה, אבל במהות, שמה?
עוד קולטים בצפית?
עוד קולטים בצפית.
עוד מי נחשון וחצור?
נחשון וחצור, עדיין, גם מוצאות אחרות, למרות שמגרין הם יעשה, למרות ש... וכו' וכו'. הרי זה על הדרך, זה קצת תלמידים. יש לנו עוד כל מיני ספיחים כאלה שגם כן נמצאים. אבל מהות העניין, מהות העניין זה הפן הדמוגרפי והסייקל.
כמה נחשב?
בתי הספר הערוכים, נעלות ככה לקראת אמצע אוגוסט חוזרות, אנחנו בשיא העבודות תחזוקה בבתי הספר. יש לנו פה ושם פערי מורים, הרבה לשמחתנו נכון לעכשיו, הרבה פחות ממקומות אחרים בארץ, אז פית חסר איזה מורה או שתיים. בתי הספר אין לנו חוסרים משמעותיים כרגע.
ביסודיים.
אבל יש קושי בכוח אדם, זה בא לידי ביטוי בהגדלת משרות של מורים ולפעמים בצמצום תחומים, אבל בגדול נכון לעכשיו, בעזרת השם שלא יקרה איזה משהו דרמטי מעכשיו עד ראשון לספטמבר, אז אנחנו עורכים לפתיחת שנת הלימודים.
מה קורה עם המרחבים שהיו אמורים לבנות בשדות יואב כבר שנתיים?
למה?
בבנייה,
ממש
בבנייה עכשיו, זה יהיה משהו מדהים, גם בנוף השדות
וגם
בשדות יואב. ואני מקווה שככה ממש בתחילת השנה נוכל לעשות עם המליאה סדרה של סיורים.
אני מציע שנעשה באמת, נזמין לסיור, יהיה גם מה להראות.
גם ביסודיים, ואנחנו בתי הספר כרגע הם נראים כמרקחה, אבל הכל ישלם, אנחנו מקווים, זה באמת... אנחנו מחכים לזה במתח ובהתרגשות.
חברות חברים, לפני שנודה ליאנקל'ה, אם בכל מקרה למישהי או למישהו יש עוד שאלות או לחדד או משהו לשתף, הזה כמובן המקום. אז אם כך, אני דקה לפני התודות עצמם, אני חושב שנשמע דרמטי כשאני אומר נפל דבר. סליחה?
רוצה להגיד
משהו. כמו ששאלת.
זה אומנם אמרת את זה כשאתה, לפחות הדיון שנערך בעקבות הסוגיית החמישה ימי לימוד, מה שעלה בצורה עוד על פני השולחן בצורה מאוד ברורה, ואת המשמעות המרכזית של החינוך הבלתי פורמלי ביישובים. ובהחלט נאמרה אמירה מאוד ברורה שצריך למצוא את המקום איך לחזק את החינוך הבלתי פורמלי במושבים. קיבוצים ברובם משקיעים בזה הרבה מאוד, ויש לזה משמעות מאוד מרכזית באווירה הקהילתית שיש בכל קיבוץ וקיבוץ. יש בעיה בנושא הזה במערכות המושביות, וצריך לתת את זה בזה.
אמירה מאוד מאוד נכונה ומקומה, ובעקבות עבודת הוועדה שבאתי הובילה, אז גם נחיתי גם את בני להציג לנו תוכנית איך לחזק את החלק הזה. אני חושב שאנחנו גם נוכל להציג גם ניקח בקרוב, אבל זה באמת הערה שהיא מאוד מאוד נכונה, מאוד מאוד נכונה, חשוב לנו מאוד לתת את המענה של החינוך המשלים. אני חושב שהוא יוצר לנו רצף שהוא מאוד מאוד מתבקש, רצף הוליסטי לחיים היומיומיים של התלמידים בתוך המרחב שלנו. רגע לפני התודות עצמם ליאנקלה, אני רוצה להגיד שה... אמרתי אם זה לא ישמע דרמטי מדי, אבל נפל דבר ביואב, שהשנה אנחנו באמת בסיוע, במאמצים מאוד מאוד גדולים, פותחים לראשונה את כיתת התקשורת בבית ספר היסודי, בנוף השדות. זה היה מאמצים מאוד מאוד מורכבים. בעיניי יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לנסות ולתת את מירב המענים, למרות שאנחנו קטנים ויש לנו אתגרים מאוד גדולים בעניין, אבל מירב המענים בתוך הבית, כאן בתוך יואב, ילד או ילדה, לצורך העניין זה תלמידה ותלמיד, שעולים על האוטובוס הצהוב בתוך הבית, וחוזרים אחר כך הביתה תוך המערכת, ונפגשים עם קבוצת שווים שמתוך המועצה. אני חושב שאתם יכולים רק לדמיין את המשמעות האדירה שזה יוצר לחוויה של אותו התלמיד ותלמידה, נותן, אני לא יכול להגיד דבר אחר, רק שאתה דבר שמורים האלה, אתה מבין, מרחיב להורים האלה את הלב, שהילד הזה לא עושה ומטלטל לימונית 50 דקות, ובתחושה שלהם, גם אם אף אחת או אחד מכאן הוא חושב כך, מרגישים כביכול שאנחנו באותה מונית זורקים אותה מהמועצה. זה מילים קשות, אני באמת אומר, זה מילים קשות, אבל זה התחושות של אותם אנשים, ולא פעם הם מגיעים כל כך טעונים, ובצדק, בתחושה שלהם הם מרגישים שהמועצה הפקירה אותם, שהיישוב הפקיר אותם, שמערכת החינוך הפקירה אותם, גם אם אין ברירה אחרת, ובלוגיקה אתה מבין שאין להם את המענה.
אז לכן אני חושב שהחשיבות האדירה הזו והמאמץ הזה, ינקלה, שאתה היית יותר משותף בעניין, שאתה היית לצידי, ובאמת צעדת עם הרבה הרבה כוחות, גם לפעמים שזה היה קשה, אז אני מוכר את המקום פה באמת להודות לך על כך, זה לא מובן מאליו. נכון לנו עוד אתגרים גדולים, אני שמח שאתה מוביל את ספינת החינוך שלנו, תמיד עם מחשבה, עם תפיסה של איך אפשר עוד לסייע לתושבים, כי זה בדיוק המקום שאנחנו צריכים להיות שם. ואני רוצה, בנימה, פתחתי, אמרתי, זה נימה אופטימית חינוך, חינוך זה תמיד נותן איזשהו רקע של צמיחה, אני רוצה לחבר לכך את מה שכולנו מקווים, אחד, שיהיו לנו באמת ימים שלבים ושקטים יותר למדינת ישראל, ולכל הגרים בתוך המדינה הזאת. מי ייתן, ואולי עוד נזכה, שהעצרת שאנחנו נקיים ביום חמישי, למען יום חמישי, מחר זה אותו דבר.
עכשיו לא איתנו.
אוקיי, צודק. העצרת שנקיים מחר בכל המוקדים ברחבי הארץ, לציון 300 הימים שבהם נמצאים, לא תוכל להיות 300 ימים, כי לא יגיעו לשלושת הימים, כי הם יוכלו וישובו לביתם בטרם ה-300 ימים. וכמו כן אני מאחל לכל חיילינו, ולכל הפצועים, שכולם ישובו בריאים בגופם ובנפשם ובמהרה. מי ייתן וכך יהיה ונאמר אמן. תודה רבה לכולם.
אמן,
ערב טוב. באוגוסט אנחנו לא נפגשים.
זהו.
תדע שמה שרצה להגיד? אנחנו ניפגש בספטמבר.
צריך להיפגש.